את ההרצאה הקודמת פתחתי בשאלה אודות תהליך הרדיקליזציה או ההקצנה של המשטר הנאצי. דיברתי הן על הקצב המהיר של תהליך ההקצנה. נתתי את הדוגמה של היהודי שמתהלך ב-1933 ברחובות ברלין, כשמספר שנים לאחר מכן הוא כבר נשלח בטרנספורט אל מחנה השמדה. ברוב ההרצאה עסקתי בתזה האינטנציונליסטית, זו שטוענת כי מאחורי תהליך הרדיקליזציה ניצבת כוונה נאצית. וטענתי שרוב ההיסטוריונים טוענים שאת הכוונה הנאצית ניסח מנהיג המפלגה ומנהיג המשטר אדולף היטלר, והיא באה לידי ביטוי בהשקפת העולם שהוא ניסח לאורך שנות ה-20, השקפת עולם שכללה שתי נקודות עיקריות. הנקודה הראשונה, התפשטות אל מרחב מחיה, אל הלבנסראום. הנקודה השנייה, פתרון רדיקלי של הבעיה היהודית. מה שנותר לאותם היסטוריונים אינטנציונליסטים שמתמקדים בכוונה הנאצית, מה שנותר להם לבחון, הוא כיצד יישם היטלר למעשה את שני הציוויים הקטגוריים הללו. וטענתי שאם אנחנו מניחים שהיטלר הוא גאון פוליטי, או שהיטלר במרכאות הוא סוג של חידה שצריך לפענח, הרי שגאונותו הפוליטית תמונה בעובדה, או פתרון החידה, תמון בכך שהוא הצליח לנסח השקפת עולם שיטתית, קוהרנטית, ויותר מכך, בכך שהוא הצליח ליישם אותה. ואכן, הוא הצליח ליישם אותה, לצערנו, במלואה, או כמעט במלואה. טענתי כי בין ההיסטוריונים האינטנציונליסטים, אלה שמתמקדים בכוונה הנאצית, קיים ויכוח. הוויכוח מתקיים בין שתי קבוצות עיקריות. הקבוצה האחת טוענת שגדולתו של היטלר, שחשיבותו ומרכזיותו לתופעה הנאצית תמונה בכך שהוא הצליח לנסח ולהוציא אל הפועל את השקפת העולם, שמונה כאמור את אותן שתי נקודות, התפשטות אל מרחב המחיה, אל המזרח, ופתרון הבעיה היהודית. הם מזהים את היטלר הן כפילוסוף של המהפכה הנאצית, והן כמי שיישם אותה והוציא אותה אל הפועל. כמו שטען ההיסטוריון הגרמני יואכים פסט, היטלר היה גם הקרל מרקס של המהפכה שלו, וגם לנין וסטלין שלה. קבוצה אחרת של היסטוריונים אינטנציונליסטים טוענת שלא צריך לקחת את השקפת העולם ההיטלראית ברצינות, שהחשיבות שלה לא גדולה במיוחד, משתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה, בגלל שהיא לא הייתה מקורית אלא מועתקת, היטלר לא אמר שום דבר חדש בהשקפת העולם שלו, והיא גם הייתה ירודה ווולגרית, זאת אומרת, אי אפשר להתייחס אליה כאל פילוסופיה. היטלר הוא לא באמת קרל מרקס מבחינת הרמה של הפילוסופיה שהוא מציע. הסיבה השנייה והחשובה יותר לדעתי, תמונה בכך שהיטלר היה אופורטוניסט פוליטי. באופן כללי הוא אמר לכל אחד את מה שהוא רצה לשמוע. כאשר הוא מדבר אל קהל של פועלים, של פרולטרים, הוא מבטיח למשל תנאים סוציאליים. כאשר הוא מדבר אל קהל של בעלי הון, הוא מבטיח לשמור על האינטרסים של ההון, או בדיוק דברים הפוכים. כאופורטוניסטים כן, אי אפשר לקחת ברצינות את השקפת העולם של היטלר, ואי אפשר לקחת ברצינות אף מילה שהוא אמר. לצורך העניין, איך נסביר את הניסוח של השקפת העולם שלו? יאמרו אותם היסטוריונים, הוא ניסח אותם אד הוק לצרכים פוליטיים כאלה ואחרים, ובנסיבות מקומיות. אולם אותם היסטוריונים, שטוענים שהחשיבות של היטלר לא תמונה בעובדה שהוא הצליח לנסח השקפת עולם וליישם אותה, אותם היסטוריונים טוענים שהחשיבות של היטלר תמונה בעובדה שהוא הצליח להפיץ את אותה השקפת עולם. ועוד פעם, לא כל כך משנה מה התוכן שלה. העובדה שהוא הצליח להפיץ אותה. במילים אחרות, לא המסרים ההיטלריים הם אלה שהביאו אותו, לאן שהביאו אותו, אלא המדיום. ובעקבות מרשל מקלואן, נוכל לומר כי במקרה ההיטלראי, אכן המדיום הוא המסר. ואכן, במיין קאמפף, שבו נוסחה השקפת העולם ההיטלראית ושאותה תיארתי בהרצאה הקודמת, אנחנו מוצאים בפרקים מאוחרים יותר דיון מורכב מאוד, מתוחכם, פסיכולוגיסטי מאוד, בכל הקשור להפצת הרעיונות באמצעות תעמולה, פרופגנדה. וזו כאמור על פי ההיסטוריונים הללו החשיבות האמיתית של היטלר. כאן תמונה מקוריותו. בבסיס תפיסת התעמולה של היטלר עומדות שתי תזות עיקריות. התזה הראשונה, התעמולה היא האמצעי האולטימטיבי להצלחה פוליטית בחברה וגם בפוליטיקה שמבוססת על המון. הנקודה השנייה, המילה המדוברת עדיפה על פני המילה הכתובה בכל הנוגע ליישומה של פוליטיקה זו. כמו שאמרתי בהרצאה הקודמת, כאן אנחנו נמצאים על קו תפר מסוים בין התזה האינטנציונליסטית המתמקדת בכוונה ההיטלראית, במסרים ההיטלראים, בהשקפת העולם של היטלר, לבין התזה הפונקציונליסטית שמתמקדת בפונקציה שלו, בתפקיד שלו, במערך של המפלגה הנאצית והמשטר הנאצי מאוחר יותר. ברגע שאנחנו לא דנים במסרים שלו, אלא ביכולות התעמולתיות שלו, יוצאות הדופן יש לומר, כבר לא כל כך מעניין אותנו מה היטלר אומר, אלא איך הוא אומר. וכאן למעשה מעניין אותנו התפקיד או הפונקציה שהוא ממלא במערך של המפלגה. ועל פי אותם היסטוריונים פונקציונליסטים, הפונקציה של היטלר, התפקיד שלו, הוא להיות התועמלן או השופר של הכוונה הנאצית, כשלא כל כך חשוב מהי אותה כוונה. העיקר שאנחנו שומעים אותה. במושגים מודרניים אנחנו יכולים לדבר על כך, העיקר שיש רעש תקשורתי. במקרה הזה רעש תקשורתי נאצי. אני אסביר את זה בהמשך. לגבי הנקודה הראשונה, לגבי חשיבותה של התעמולה בעשייה הפוליטית. היטלר טוען במיין קאמפף כי הוא למד על החשיבות של התעמולה דווקא מהתבוסה של גרמניה במלחמת העולם הראשונה. ולשיטתו, גרמניה לא הפסידה במלחמה בגלל חולשה צבאית, אלא בגלל כישלון או בכלל בגלל היעדר של לוחמה שמתבססת על תעמולה או מה שהיום היינו קוראים לה לוחמה פסיכולוגית. לפי היטלר, התעמולה אמורה לפנות אל מה שהוא מכנה האינטליגנציה המדעית, והיא אמורה לפנות אל ההמון שהוא תמיד נבער, לדעתו. זאת אומרת, התעמולה אמורה לפעול באמצעים של רגש ולא באמצעים של שכל, ולפנות אל המכנה המשותף הנמוך ביותר של הקהל. היטלר מנסח את הדברים, אני חושב, בצורה מאוד מתוחכמת יחסית לתקופתו, כמעט כפסיכולוג. הוא טוען למשל שיכולת תשומת הלב של ההמון מוגבלת מאוד, ויכולת ההבנה שלו קטנה מאוד. ולכן ההמון נוטה לשכוח דברים במהירות רבה, ובדיוק על המגבלות הללו הוא מבסס את תפיסת התעמולה שלו, ואני מצטט ממיין קאמפף. בגלל העובדות הללו חייבת כל תעמולה יעילה להגביל את עצמה למספר נקודות מצומצם ביותר, ולנצלן באופן סיסמאתי שוב ושוב, עד שגם האיש האחרון ממש יוכל לתאר לעצמו את המבוקש באמצעות מילה זו. סוף ציטוט. לפי היטלר, על תעמולה טובה, לנקוט עמדה בסיסית, סובייקטיבית וחד צדדית לגבי כל שאלה. למשל, הוא אומר, כמו הפרסומאים כיום, שאין טעם לפרסם כרזת פרסומת שמעללת סבון מסוים, ומקביל לטעון שגם הסבונים האחרים טובים. היטלר אומר שמטרת התעמולה אינה לחקור את העניינים באופן אובייקטיבי, או על פי איזה קריטריון של אמת, אלא להציג את הדברים בכוונה תחילה באור מוטה. התעמולה תמשיך להיות יעילה, ואולי היא תהיה יעילה, כאשר היא תכיל גם חצאי אמיתות ושקרים, מכיוון שכאמור היא מיוסמת על המון, שהמון הזה הוא רגשני מאוד. היטלר מדמה את ההמון לילדים שמטלטלים כל הזמן בין ספקות לחוסר ביטחון, והוא גם מדמה את ההמון או תופס את ההמון כישות נשית שאינה מסוגלת להרהר על הדברים באופן מפוכח ותבוני. הרגשנות מאפיינת את ההמון ולכן צריך לפנות אליו באופן רגשני. ולכן גם צריך לפעול על פי עיקרון של חזרתיות. ואני שוב מצטט את היטלר. התעמולה הטובה חייבת להתמקד במעט ולחזור עליו לנצח. רק אלפי חזרות על המושגים הפשוטים ביותר יחדרו בסופו של דבר לתוך זיכרונו של ההמון. עד כאן לגבי הנקודה הראשונה, בכל תפיסת התעמולה של היטלר, המרכזיות של התעמולה בעשייה הפוליטית. אני רוצה עכשיו לעבור לנקודה השנייה שהיא כאמור עוסקת בעדיפות של המילה המדוברת על פני המילה הכתובה בפעילות התעמולתית, או במילים אחרות, היטלר תמיד יטען לעדיפותו של הנאום המדובר על פני למשל המצע הכתוב או הספר הכתוב. על החשיבות של המילה המדוברת אנחנו יכולים ללמוד כבר בקטע הפותח של מיין קאמפף, וזה מעיד על החשיבות. ואני מצטט שוב, כך היטלר כותב. אני יודע שאת האנשים אפשר לשכנע פחות באמצעות המילה הכתובה ויותר באמצעות המילה המדוברת. וכן, שכל תנועה גדולה על פני האדמה הזו חייבת את צמיחתה לנועמים הגדולים, ולא לכותבים הגדולים. סוף ציטוט. מדוע מעניק היטלר עדיפות למילה המדוברת על פני זו הכתובה? היטלר טוען טיעון מאוד מתוחכם, פסיכולוגיסטי. הוא אומר שבני אדם שומעים יותר מילים, רגילים יותר לשמוע מילים, מאשר לקרוא, מבחינה סטטיסטית. ולכן הם גם מורגלים יותר למילה המדוברת, ולכן יהיה קל יותר לשכנע אותם בדרך הזו. היטלר למשל גם מאמת בין הנואם לבין הסופר. הסופר כותב ואינו רואה את נמעניו, את הקהל שאליו הוא כותב. הוא אינו יודע מי יקרא את הספר, הוא בכלל לא יודע אם מישהו יקרא את הספר. הוא לא יודע איך אותו קורא יבין את הדברים שלו, ולכן הוא גם לא יכול לכוון את תוכן הדברים אל הרמה של הקורא או של הקהל. הנואם לעומתו יכול לכוון את המילים שלו אל לב השומעים, והוא תמיד יכול לתקן את עצמו. הוא תמיד נמצא בעמדה של שליטה על המילים שיוצאות מהפה שלו. הוא יכול לקרוא בפניהם של המאזינים אם הם הבינו אותו, הוא יכול לראות בכלל אם אנשים עוזבים את הזירה של הנאום. הוא יכול לעקוב אחריהם ולראות למשל אם הם השתכנעו, הוא יכול גם לבדוק אם הם משועממים, ואז למשל להרים את הקול. היטלר גורס שבני אדם גם אינם נוהגים לקרוא את מה שהם לא מסכימים לו, בניגוד לנאום שאותו הם שומעים אם הם נמצאים באותו נאום, בין אם הם מסכימים לדברים ובין אם לא. המילה הכתובה גם מקבעת לפי היטלר את המתנגד בעמדותיו. היטלר למשל לא צופה שסוציאל דמוקרט או קומוניסט ייקח לידיו את מצע המפלגה או את מיין קאמפ, בכלל ייקח אותו לידיים, ואם ייקח אותו לידיים יקרא אותו, ואם יקרא אותו ישתכנע ויהפוך להיות לנאצי נלהב. ובמקום האלון הכתוב מציע היטלר את מה שהוא מכנה במרכאות האלון המדבר, שזו אספת ההמון. והיטלר, כפסיכולוג מתוחכם, גם קובע לוח זמנים ראוי לקיומן של אספות. למשל, הוא טוען שהשעות הראויות להתכנסות של אספה הן שעות הערב משני טעמים עיקריים. בשעות הבוקר, הנואם וגם הקהל עדיין קרים מאוד. בערב, לעומת זאת, בתום יום של פעילות, הם כבר הספיקו להתחמם. אז הנואם מגיע לשיא יכולתו הוורבלית, יכולת הנאום שלו, והקהל יכול גם להשתלהב ביתר קלות. הסיבה השנייה, בשעות הערב גם נחלש כוח ההתנגדות של הקהל, בגלל העייפות של יום העבודה, וכך הופך את המשימה של הנואם לשכנע את הקהל להרבה יותר קלה. היטלר משתמש במגוון המדיה, בנאומים, ברמקולים, ברדיו, בקולנוע ואפילו במטוסים. למעשה הוא היה הפוליטיקאי הגרמני הראשון שהשתמש במטוס לצורכי תעמולת בחירות, וזה קרה לאורך שנת 1932, באותה שנה היו מספר מערכות בחירות. מסע התעמולה של המנהיג ברחבי גרמניה, כפי שזה כונה כבר אז, מתנהל באמצעות מטוס שנזכר במיוחד עבור היטלר. אם באחת המערכות הראשונות הוא עדיין מתנייד במכונית ומצליח לשאת נאומים ב-12 ערים במשך 11 יום, זאת אומרת בממוצע נאום אחד ביום אחד, הרי שמאוחר יותר הוא מתחיל להתנייד באמצעות מטוס. באמצעות המטס מעל גרמניה, הוא מממש הלכה למעשה את הסיסמה המנהיג מעל גרמניה, שזאת הייתה סיסמת בחירות. ובאמצעות המטוס הוא מצליח לנאום במערכת הבחירות השנייה שהתקיימה בראשית אפריל 1932 ב-20 ערים, וזאת במשך 6 ימים בלבד. זאת אומרת, הוא שילש את כמות הנאומים שהוא השמיע ביום אחד. בארבעה המערכות שהתקיימו ב-1932, הוא מופיע ב-148 אספות המון, שלעיתים קרובות מונות בין 20 ל-30 אלף איש. אני מדבר כמובן על הערים הגדולות. הפנומנליות התעמולתית ההיטלראית כאן נובעת במקרה הזה לא רק מההופעות הבלתי אמצעיות שמאפשר לו המטוס, שכן המטוס מאפשר לו להגיע להרבה מאוד אנשים להופיע בפניהם פנים אל מול פנים. הפנומנליות נובעת כאן גם מעצם השימוש במטוס עצמו, בעובדה שהוא משתמש באמצעי תחבורה מודרני שאף פוליטיקאי לפניו לא השתמש בו. זאת אומרת, הסנסציה כאן, האפקט התעמולתי, הרעש התקשורתי, נובע כאן לא רק ממאפייניו של המוצר ומאיכויותיו, זאת אומרת, מהמסרים של היטלר, ממה שהוא אומר, אלא גם, ואולי בעיקר, מדרך הופעתו. ואכן, כאשר אנחנו בודקים והיסטוריונים בדקו את ההשפעות של המטסים הללו ברחבי גרמניה, הם באמת מצאו שהמטסים הללו, השימוש במטוס, תרמו לפופולריזציה של הפולחן ההיטלראי. בפועל, היטלר היה אולי הפוליטיקאי שנראה יותר מכל הפוליטיקאים האחרים, וראו אותו בפועל מיליוני אזרחים. טענתי בראשית ההרצאה הזו כי מבחינת ההיסטוריונים האינטנציונליסטים, זאת אומרת, אלה שמתמקדים בכוונה היטלרית, בהשקפת עולמו, גדולתו השלילית, או גאונותו, נובעת מיכולתו לנסח את ראיית העולם הזאת, וליישם אותה הלכה למעשה. לנסח ולהוציא אל הפועל השקפת עולם. מבחינת ההיסטוריונים הפונקציונליסטים, שכאמור לא מתעניינים בכוונות של היטלר, אלא בפונקציה שהוא ממלא, ראינו שהפונקציה שהוא ממלא כאן היא פונקציה תעמולתית, הוא השופר של הכוונה הנאצית, גדולתו או גאונותו לא תמונה ביכולת שלו לנסח ולהוציא אל הפועל את הרעיונות, אלא בכך שהוא מצליח לזהות את הסביבה שהוא בה חי, את המרחב המודרני שבו הוא חי, ולהתאים את עצמו, בעיקר את פעילותו הפוליטית, אל אותו מרחב. ועל איזה מרחב אנחנו מדברים? על איזו סביבה? זו הייתה כמובן התקופה של רפובליקת ויימר. וזאת הייתה התקופה של חברת ההמון, של עלייתה והתעצמותה של חברת הצריכה בגרמניה. זו הייתה החברה שנשלטה על ידי המדיה. הרדיו הגרמני החל לשדר ב-1923, והיטלר וגבלס, שארת העמלנים הנאצים, ובכלל המפלגה הנאצית הייתה המפלגה הפוליטית הראשונה שזיהתה את החשיבות של הרדיו בתעמולה. למשל, כרגע כשאני מדבר עכשיו ברדיו, והמאזינים לי למשל יושבים במכונית, גם אם הם לא מסכימים לי, הם עדיין ממשיכים להקשיב לרדיו. וזאת, ובדיוק את הטענה הזאת מביא היטלר וגבלס ושארת התועמלנים הנאצים, על ההשפעה של הרדיו, על ההשפעה של המדיום של הרדיו ושל המילה המדוברת. כאמור, אנשים לא אוטמים את אוזניהם, בניגוד למילה הכתובה, למשל בדמות הספר, שהם יכולים למשל להחליט שהם לא רוצים לקרוא, או לא רוצים לקנות. הרדיו מהבחינה הזאת הוא מדיום הרבה יותר דמוקרטי. שומעים אותו הרבה יותר מאשר קוראים ספרים, למשל. באותה תקופה של רפובליקת ויימר נכנס הקולנוע הגרמני אל תור הזהב שלו. בהקשר הזה אני יכול להזכיר את הסרט מטרופוליס של פריץ לנג, סרט אוונגרדיסטי לתקופה, או סרט אחר כמו המלאך הכחול בכיכובה של מרלן דיטריך. בחברת הצריכה של ויימר, אידיאולוגיה ופרסונה פוליטית החלה להיות משווקת לראשונה כמו כל מוצר צריכה אחר, למשל כמו אבקת כביסה פרסיל. זו הייתה גם חברה שהדומיננטיות של הפרסומות התעצמה בה. למשל, בתקופתה של ויימר, לאחר מלחמת העולם הראשונה, הופיעו לראשונה הפרסומות המוטסות. בגרמניה הוויימרית הופיעו גם הכוכבים הראשונים. בקולנוע, למשל מרלן דיטריך, בספורט, למשל מקס שמלינג המתאגרף, וגם בתרבות הפופולרית. גאונותו של היטלר כאמור מבחינה פונקציונליסטית, תמונה בעובדה שהוא מבין איכן הוא חי, הוא מבין את רוח התקופה, ומבין שהפוליטיקה הישנה, המסורתית, כבר לא רלוונטית בחברה חדשה שבה המדיום הוא המסר. אם נבחן את ההשפעה של התעמולה הנאצית על מספר בוחריה, אנחנו אכן נמצא, ואת זה בדקו חוקרים ממדע המדינה למשל, שהתעמולה עצמה ולא בהכרח מסריה, אכן היוו את הגורם המרכזי לפריצתה האלקטורלית של המפלגה, וזאת באמת אחת השאלות החשובות והמעניינות ביותר. איך מפלגה כל כך קטנה באמצע שנות ה-20, אפשר לומר מפלגה כמעט קיקיונית ומאוד מאוד קיצונית, שגם נתפסה בתקופתה כקיצונית מאוד, איך היא הצליחה בזמן כל כך קצר של שנים מועטות לפרוץ מבחינה אלקטורלית ב-1930? מבחינה אידיאולוגית לא היה הבדל מהותי בין המפלגה הנאצית לבין מפלגות ימין אחרות, מתונות או קיצוניות. כל המפלגות הימניות פחות או יותר הטיפו בצורה זו או אחרת לרעיונות לאומניים, לאנטי-מרקסיזם, לתפיסות רומנטיות של קהילת עם, פולקסגמיינשפט, ולתחייה עקרונית של הדגם הוויימרי המערבי, לדגם הפוליטי של דמוקרטיה פרלמנטרית, שנתפס באותה תקופה על ידי רבים כדגם שנכפה על ידי המערב לאחר תבוסתה של גרמניה במלחמת העולם הראשונה. לפוכח, מבחינת מצביעי הימין לא נדרש שינוי אידיאולוגי מהותי כאשר הם עוברים מהצבעה למפלגת ימין אחת למפלגת ימין אחרת, על אחת כמה וכמה למפלגה הנאצית. זאת אומרת, אנחנו רואים שהמסרים של המפלגה הנאצית, כמו שגם טענתי מוקדם יותר, לא היו מקוריים. היו מפלגות ימין אחרות שגיבשו השקפת עולם הרבה יותר מסודרת, אולי אפילו הרבה יותר אטרקטיבית, הרבה יותר נעימה לאוזן. זאת ועוד, הקשר של ההצבעה בין מצביעי הימין לבין מפלגות הימין הוא תמיד קשר נגטיבי. מצביעי הימין בדרך כלל מצביעים באופן נגטיבי. מה זאת אומרת? הם קודם כל מצביעים לא שמאל. רק לא שמאל, ואחר כך הם הולכים אל הימין ויכולים לבחור מפלגה כזו או אחרת, וזה בניגוד למצביעי השמאל, שהם בדרך כלל, באותה תקופה ובכלל, מצביעים בדפוס פוזיטיבי. זאת אומרת, הם קודם כל מצביעים אל המפלגה שלהם. סוציאל דמוקרט יצביע למפלגה הסוציאל דמוקרטית, ולעיתים נדירות הוא יעבור למפלגה, למשל, הקומוניסטית. לאור כל העובדות הללו, עולה השאלה, אם כן, מדוע המפלגה הנאצית אכן הצליחה לפרוץ בזמן כל כך קצר את הפריצה האלקטורלית המדהימה שלה ב-1930. והתשובה לכך בדיוק תמונה ביכולת התעמולתית שלה, לא במסרים שלה, אלא בדרכי הופעתה בציבור. ואכן כמות התעמולה ואיכותה, מה שאנחנו נקרא לו כאמור במושגים של היום הרעש התקשורתי שהיא עשתה, הפכה אותה לאלטרנטיבה כמעט היחידה כאשר רפובליקת ויימר מדרדרת אל המשבר הכלכלי והפוליטי. מ-1929, כאשר מחפשים אלטרנטיבה לא רק לשמאל, אלא בכלל לכל השיטה הפרלמנטרית הוויימרית, המפלגה הנאצית בולטת בדיוק בגלל שהיא בולטת, בגלל שהיא עושה את הכי הרבה רעש תקשורתי. ובזה טמון כוחה. ומי שהוביל את הקו הזה, כמו שטוענים ההיסטוריונים הפונקציונליסטים, לא היה אחר מאשר אדולף היטלר. ב-1938 טוען הפסיכואנליטיקה יונג כי היטלר משמש כרמקול שהעצים את מה שהוא מכנה הלחישות הבלתי נשמעות של הנפש הגרמנית, כך שכל גרמני יכול היה לשמוע אותן היטב דרך המילים של היטלר. אם אנחנו אכן בודקים את יכולתו הפנומנלית של היטלר לדבר ולעשות תעמולה, לא פלא שאחד מבני התקופה טוען כי הדרך היחידה שבה ניתן יהיה לעצור את היטלר תהיה רק אם יצליחו לסתום לו את הפה. בהרצאה הבאה אדון בשאר המרכיבים והפונקציות שהתקיימו בתוך המערך של המשטר הנאצי, ואשר האינטראקציה ביניהם הובילה להקצנה שלו.